התוכנית בקהל חסידים בחסות המקום הנכון, בני ברק, הארונוביץ' 10, מרכז רימונים, ירושלים, שם גר 4, ובאזור התעשייה בכפר חבד. המקום הנכון באופנה, קייטרינג ריפקין, אוכל ביתי טעים וטרי, בכל יום שישי בכפר חבד, 03-960-6204. מיכאל חדד, בריכת השחייה בכפר חבד, שמירת שבת וכל גדרי הצניעות, לקבוצות וליחידים, 050-526-4864. נשמתה דאורייתא מזמינה לשיעור בספר התניא עם הרב יהודה כהן בימים ראשון עד רביעי בשעה 9 בערב, ברחוב רבי ישראל נג'רה, 38 בירושלים. קהל חסידים, עם חיים פלם והרב מנחם ברוד.
רדיו כל חי 93 FM 92.8 ירושלים והסביבה. אנחנו כאן בתוכנית בקהל חסידים, חיים פלם והרב מנחם ברוד. ערב טוב עבוד.
שלום, ערב טוב לך ולמאזינים.
ואנחנו כהרגלנו עם הפינות היפות והנושאים המאוד מאוד מעניינים. אנחנו עם הסיפור החסידי, נושא בחסידות שנדון עליו, נבהיר אותו, חמישה דברים שלא ידעתם על אחת מהחסידויות, ואות החסידי בסיום, וממש לקראת הסוף השיעור על התניא, השיעור המאוד מאוד חשוב, וגם מוזיקה טובה. ואנחנו מתחילים עם הסיפור החסידי, בבקשה רב רוד.
הסיפור הוא על רבי פישל מסטריקוב, שהיה מזקני תלמידיו של החוזה מלובלין. בימיו של החוזה מלובלין הוא היה אדם מאוד צנוע ומכונס בפינתו, כמעט שהוא לא בא במגע עם הבריות. אבל אחרי שהחוזה מלובלין הסתלק, ביקשו רבים מהחסידים לדבוק בו, שהוא יהיה הרבה שלהם, והוא נענה להם. הדרך שלו הייתה שהוא לא כל כך רצה שאנשים יבואו אליו עם בעיות גשמיות ומצוקות למיניהן. הוא יותר חשב שתפקידו של רבי זה להדריך את החסידים, לומר להם דברי תורה, להרים אותם מבחינה רוחנית. אבל בכל זאת, מפעם לפעם הופיעו לפניו יהודים שבאו וסיפרו על הצרות שלהם, והוא היה נותן להם ברכה או עיצה. יום אחד, פתאום, הדלת שלו נסגרה, הוא סירב לקבל את החסידים. עמדו, באו יהודים במרחקים, הוא לא הסכים לקבל אף אחד. הדבר שהוא יותר הדאיג את החסידים, שמאז שהוא התחיל להנהיג את העידה, לנהוג באדמרות, הוא היה חובש כובע מכובד כמנהג אדמורי פולין, אבל פתאום הוא יוצא מהבית עם כובע רגיל, פשוט כאחד העם. אף אחד מהקהל לא העז לפנות אליו ולשאול אותו על פשר ההתנהגות הזאת. וכך עבר עוד יום ועוד יום, והחסידים היו בעצב ובמצוקה. יום אחד נכנסה תקווה לליבם. לסטריקוב הגיע רבי בונה מפשיסחה, שגם הוא היה מתלמידיו של החוזה מלובלין, למרות שהוא היה צעיר יותר. והוא היה קשור עם רבי פישל בקשרי ידידות. ביקשו זקני החסידים מרבונים שיכנס אליו לנסות להבין על מה ולמה, ושיחזור חזרה להנהיג את העדה. הוא נכנס פנימה, ישב איתו שעה ארוכה, וכאשר הוא יצא עם חיוך רחב, החסידים מיד הבינו, וגם מפיהם פרצה הנחת רווחה. הם הבינו שרבם חזר בו מפרישתו. אבל אז הם רצו לדעת על מה ולמה, מה קורה פה. סיפר להם רבי בונים מה שהוא שמע מרבי פישל, למה הוא החליט להפסיק להנהיג. כמה שבועות לפני כן, הופיע לפניו יהודי, אני מרוד, שהיה צריך להשיא כמה בנות, ולא הצליח למצוא פרוטה בשביל הנדוניה והחתונה, והאיש הזה היה מאוד אומלל. רבי פישל ניסה לתת לו עיצות, איך לנסות להשיג את הכסף, ללא הצלחה. אמר רבי פישל לעני, אני רואה שבדרך הטבע אני לא יכול לעזור לך, לך וקנה כרטיס של מה שקוראים בימינו פייס או לוטו.
הגרלה.
הגרלה, והשם יושיחה למעלה מדרך הטבע. טוב, אני מהר וקנה כרטיס. עכשיו, הכרטיסים שהוא קנה היו כאלה שכל כרטיס משתתף 10 פעמים בהגרלה. לא זכית פעם אחת, יש עוד פעם ועוד פעם, עד 10 פעמים. עובר את ההגרלה הראשונה, הוא לא זוכה. עובר את הגרלה השנייה, לא זוכה. שלישית, הוא לא זוכה. כשעברה הגרלה התשיעית והוא לא זכה, אמר, לפחות תנסה להציל משהו מדמי הכרטיס. הלך ומחר את הכרטיס למישהו אחר, בעשירית ממחירו הנקוב. והנה, הייתה הגרלה, ואותו כרטיס שהוא מחר,
זכה.
שמע את זה רבי פישל, אז הוא מאוד, מאוד התעצב. הוא ראה בזה אות משמיים. ואז הוא אמר בליבו, כנראה מהשמיים לא רוצים שהוא ינהיג, ולכן מתעתעים בו כך, שהברכה שלו אומנם מתקיימת, אבל לא לעני הזה, אלא למישהו אחר. נו, אז אם ככה, יש לו סיבות טובות לפרוש. איך שכנע אותו רבי בונים לחזור חזרה? הוא סיפר לו שגם לפניו הופיע פעם יהודי, שהיה מטופל בילדים, שלא הייתה לו פרנסה, והוא ברך אותו בהצלחה. והיהודי שאל אותו, איך אני יכול לזכות בהצלחה? אתה אומנם נותן לי ברכה, אבל אני עד היום בכל דבר שנגעתי בו, נכשלתי, לא הצלחתי. אמר לו רבי בונם לאותו יהודי, אוי ואבוי לבונם אם הוא יצטרך לעבוד אלוקים כזה שנזקק לעיצות שלו איך להושיע אדם מישראל. קיבל רבי פישל את הרמז הזה וחזר להנהיג את העדה.
כן, סיפור מאוד מעניין ויפה. אם כבר מדברים על הנהגה, אנחנו יודעים שבפרשה שלנו, משה מבקש מהקדוש ברוך הוא שיפקוד איש על העדה, מנהיג אחרי משה רבנו, והוא לא מבקש על בניו. איפה, מה יש כאן? הרי בחסידות יש עניין של שושלת, יש עניין של סגולתיות בכך. דווקא בחסידות שמים על זה דגש.
אז קודם כל, משה רבינו כן מבקש על בניו. אומר המדרש.
המדרש אומר.
אומר המדרש, על הפסוק, יפקוד השם אלוקי הרוחות. אז אומר המדרש, שאחרי שהוא ראה שבנות צלופחד ירשו את נחלת אביהן, אמר משה, הרי השעה שאתווה בצרכי, אם הבנות יורשות, בדין הוא שירשו בניי את כבודי. הוא ביקש על בניו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, נוצר תאינה יאכל פריה. בניך ישבו להם ולא עסקו בתורה. יהושע, הרבה שרתך, והרבה חלק לך כבוד, והוא היה משקים ומעריב בבית הוועד שלך. הוא היה מסדר את הספסלים, והוא פורס את המחצלאות. הועיל והוא שרתך בכל כוחו, כדאי הוא שישמש את ישראל שאינו מאבד את שכרו. קח לך את יהושע בן נון, לקיים מה שנאמר, נוצר תאנה יאכל פריה. אז רואים כאן כך, שמצד אחד משה ביקש על בניו, כי הסדר הנכון והרגיל הוא שהעניינים האלה עוברים מאב לבן. אבל יש מצבים שהדברים הם לא כך, ואני מעריך שנוכל לדבר על כך בהמשך.
כן, על הדברים האלה נשוחח מיד לאחר הפרסומות.
התוכנית בקהל חסידים בחסות קייטרינג ריפקין, אוכל ביתי טעים וטרי, בכל יום שישי בכפר חב"ד 03-960-6204. מיכאל חדד, בריכת השחייה בכפר חב"ד, שמירת שבת וכל גדרי הצניעות, לקבוצות וליחידים 050-526-4864. אבי מלכה אירועים, שירותי קייטרינג לתקשר בכל הארץ, 052-6977-037. נשמתה דאורייתא מזמינה לשיעור בספר התניא עם הרב יהודה כהן בימים ראשון עד רביעי בשעה 21:00 ברחוב רבי ישראל נג'רה 38 בירושלים.
רדיו כוכבי 93FM 92.8 ירושלים הסביבה. אנחנו כאן בתוכנית בקהל חסידים. הרב ברוד, בסוף הקטע האחרון דיברנו על העניין של הירושה בחסידות, על משה רבנו ועל יהושע. אנחנו רואים שבכל אופן אצל יהושע, משה מבקש ומזכיר כן איזשהם תכונות, איש אשר יבוא לפניהם, אשר יצא לפניהם, הוא כן מישהו שילך, הרשי אומר, כנגד רוחו של כל אחד, שידע לטפל באנשים, כדי להנהיג כן צריך איזה כישורים או כישרונות, מדוע בחסידות, זה נראה על פניו ככה, שכל מה שמבקשים שתהיה הבן של.
האם זה נכון?
זה לגמרי לא נכון. בוא ניקח את ההיסטוריה של החסידות. אחרי הסתלקותו של הבעל שם טוב, התלמידים מינו את בנו, רבי צבי, בנו של הבעל שם טוב, שהוא ימשיך את דרכו של אביו. עברה שנה, הבעל שם טוב הסתלק בחג השבועות, בחג השבועות שלאחר מכן, כשהם יושבים כולם סביב השולחן, אומר רבי צבי, אני אינני ראוי להנהיג, והוא מעביר את ההנהגה לתלמיד של הבעל שם טוב, המגיד ממזריץ'. אז רואים אנחנו רואים פה את שני הדברים, שמצד אחד, הדרך הטבעית היא שבאמת הדברים, ההנהגה עוברת מאב לבן. אבל הוא צריך להיות ראוי לזה. כאן רב צבי ויתר מעצמו, הוא כנראה חשב שהוא לא ראוי לזה. אבל כאשר, אנחנו רואים את זה בהיסטוריה של החסידות, שלא אחת היה מצב שהיו בנים, אבל החסידים חשבו שהם לא ראויים מספיק, אז למרות שהיו בנים, השושלת הולכת לכיוונים אחרים.
לא ראויים או לא מסוגלים?
לא ראויים או לא מסוגלים.
יכולת ל...
כן. למעשה הדבר הזה קיים בתורה מאז ומעולם. אנחנו רואים למשל הלכה ברמב״ם לגבי מלכות. אז הכלל הוא שמלך ישראל צריך למשוך אותו בשמן. אבל אם הוא מלך בן מלך, הוא אינו זקוק למשיכה.
זה הלכה.
הלכה. אלא אם כן, יש מחלוקת. אם המלכות שלו היא, יש עליה ערעור, אז מושכים אותו.
כדי מה? כדי להדגיש לכולם?
כן, כדי לבטא יותר את המלכות. אבל הרמב״ם אומר יותר מזה. אני כאן מצטט מהלכות מלכים, פרק א' הלכה ת'. הוא אומר, ולא המלכות בלבד, אלא כל השררות וכל המינויים שבישראל. ירושה לבנו ולבן בנו עד עולם. אבל הרמב״ם אומר תנאי, והוא שיהיה הבן ממלא מקום אבותיו בחוכמה וביראה. הבן, באופן טבעי הדברים עוברים מאב לבן, אבל בתנאי שהבן יכול למלא את מקום אבותיו בחוכמה וביראה. יש חשיבות רבה לעניין הזה של בן. למשל, אנחנו רואים אצל יצחק אבינו, שהוא התפלל והיא התפללה, כן? ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו, שניהם התפללו, כל אחד בפינה שלו התפללו שהיא תיפקד. אבל כתוב שויעתר לו השם. אומרים חז"ל, ורש"י מביא את זה מהגמרא, ויעתר לו, לא ולא לה, שאין דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע. רבקה אמנו הייתה צדקת. אבל בכל זאת יש את החשיבות של צדיק בן צדיק. כאשר יש לנו בן של צדיק, אנחנו יכולים לשער מה היו הכוונות של הצדיק כאשר הנשמה הזאת של הבן ירדה לעולם. הוא נולד בקדושה ובטהרה, הוא קיבל את החינוך המתאים, ולכן הדבר הטבעי הוא שהוא נכנס לתלם ההנהגה. אבל אם לא, אז וכן לא. וכן, כשאתה מסתכל בחסידות, אתה רואה, כך למשל את חסידות קרלין. אז רבי שלמה מקרלין, שהוא מילא את מקום רבי אהרון מקרלין, הוא לא היה בנו, הוא היה תלמידו. אנחנו רואים שההנהגה עוברת בדרך כלל, העדיפות היא לבן, אבל אם מסיבה כזאת או אחרת, יש תלמיד שהוא נמצא ראוי יותר, ההנהגה עוברת גם לתלמיד. ופה אתה רואה את השילוב של שני הדברים. מצד אחד, יש חשיבות של הייחוס. ייחוס זה כוח, זה כוח רוחני, זה כוח אלוקי. לכן התורה כל כך מדגישה את פירוט הייחוס, אילן היוחסין של עם ישראל, איש לבית אבותיו. כי לייחוס יש כוח, וכאשר אדם מגיע מגזע של צדיקים, הוא נושא איתו את הקדושה ואת הכוח המיוחד שלהם. ויחד עם זאת, הוא צריך להיות ראוי. ואת זה אנחנו רואים בסיפור של משה רבינו. בניו של משה, מה יכול להיות יותר מזה? התורה עצמה מספרת על לידתם ועל שמותיהם, ופתאום הם נעלמים. ואומרים חז"ל, שזה בגלל שהם לא עסקו בתורה, כנראה באותה רמה שהייתה נדבעת מהם, כדי להיות ממשיכיו של משה. ודווקא יהושע, התלמיד, הוא זה שממשיך את דרכו. את זה אנחנו רואים גם בחסידות, שהעדיפות היא שהבן ימשיך את דרכו של האב, הבן או החתן, שהם נמצאים, מה שנקרא, באותה שרשרת של, באותו צינור של קדושה, אבל אם יש תלמיד שהוא ראוי יותר, התלמיד הוא זה שממשיך את הדרך.
ונעבור לרב אהרון כהנא בעיתון בקהילה עם פינתו המעניינת והחשובה על דמות בחסידות. רב אהרון, ערב טוב.
ערב טוב.
על מי נשוחח היום?
היום אנחנו מדברים על כבוד קדושת האדמו"ר מקרצ'נף, רב דוד מוישה רוזנבוים, שבתתוו תמוז, כלומר אתמול, מלאו 40 שנה לפטירתו. רב דוד מוישה נולד לאביו רב הקדוש רב אליעזר זאב מקרצ'נף ביום הכיפורים תרפ"ה, והכנסתו לברית התעכבה למעשה עד הושנה רבה, ובאותו יום גם חל פטירתו של רב דוד מוישה מצ'ורטקוב, והוא אכן נקרא על שמו של הצ'ורטקבר, רב דוד מוישה רוזנבוים. גם כשהיה עוד צעיר, אמר עליו אבא שלו, זה שהוא גאון בתורה, הוא לא זקוק להסכמתי, כי כל הנושא ונותן עמו בהלכה, הוא יראה יווכח וכך מיד. ולגבי יראת השם יתברך, אינני יודע מה שייך להרבות יותר ממנו. זה כבר היה למעשה אחרי שהוא כבר נהיה בחור. יש איזשהו סיפור מעניין שסיפר יהודי שגר ברחובות, שהוא היה ידיד של רב דוד מוישה, וסיפר שפעם אותו ילד הם שיחקו ביחד בחצר הבית, והם התעסקו כמו ילדים, היו עסקו במעשה משובה. לפתע יצא אביו ונתן לו סתירה על הלחי. החבר התפלא, מה פתאום האדמור מכה את בנו, לא מכה, סותר לו. אז האדמור אמר, משיחים פראיים גדלים סוסים טובים, כך הוא אמר. וכשביום שהוא הניח לראשונה את התפילין שלו ביום הבר מצווה, בנדבון המקובל לומר נוסח לפני הנחת תפילין, איני שומע לכם לבטל אימני עול מלכות שמיים אפילו שעה אחת. איך שאומר את אותו פסוק, הוא הפך באחד ונהיה לאיש אחר, ויותר מאוחר הוא נודע כאחד מגדולי האדמו"רים בארץ. הוא התחתן עם ביתו של הרב הקדוש רב חיים רותחם מנדבורנה, שגם היה דודו, כיוון שהוא היה חתן אצל רב אליעזר זאב מקרצ'נף. הם עלו ארצה, והוא קבע את מקום מושבו בעיר רחובות. שם הוא התפרסם כאחד מגדולי האדמו"רים שפעלו מופתים וישועות לכל עם ישראל. מעבר לעבודה הזו שהוא פעל מופתים וישועות, הוא גם קיבל כל יהודי לברכה ולעצה, וזה לא היה משנה אם הוא יהודי דתי או לא דתי. זה לא מבחינה רוחנית, הדבר לא בא לו בקלות. האדמו"ר מקרצ'נף היה אומר, איזה שייכות יש לי עם אותם יהודים שהם נטולי סממני יהדות, אבל מה לא עושים עבור יהודים, אנחנו גם מקריבים את הרוחניות שלנו, העיקר כדי לפעול ישועות ליהודים. האדמו"ר, וככה האדמו"ר התפרסם והתפרסם בכל רחבי העולם, עד כדי כך שלא היה מקום שבו לא ידעו על כך שהאדמו"ר מקרצ'נף פועל ישועות. אגב, אם מדברים על ישועות, אז האדמו"ר מקרצ'נף היה אומר, שהוא היה מצטט את מה שסביב, את מה שרב מאיר מפרמישלן היה אומר, כשאני אפטר מהעולם, יזכרו רק את המופתים, את הישועות, אבל את המסירות נפש שלי לעבודת השם, את זה לא יזכרו. וכך גם היה אומר האדמו"ר מקרצ'נף, שלמרות ששמו התפרסם בכל העולם כפועל ישועות, נוראיות עד כדי כך, הוא אמר, על זה ידברו, אבל על עבודת השם, מסירות נפש, על הכרת הטוב, על כל מיני דברים, את זה לא יזכרו. לאחר פטירתו ידוע שהיה הרבה יהודים שעדיין לא ידעו אפילו שהוא נפטר, והם היו ממשיכים להגיע לרחובות, כי הם חשבו שהאדמו"ר עדיין קיים, הוא נפטר בגיל 44. וכשהם באו למקום והם רשמו שהאדמו"ר כבר אינו בין החיים, הם פשוט התעלפו. וכך מספרים בני הבית שהיה כמעט מחזה כמעט יומיומי בתקופה הראשונה אחרי פטירתו, כשפשוט הגיעו אמבולנסים לפנות יהודים שעדיין המשיכו להגיע, כיוון שחשבו שאדמו"ר עדיין חי. אדמו"ר כאמור נפטר בתתוו תמוז תשכ"ט, והוא בן 44 שנים בלבד.
תודה רבה לרב אהרון כהנא מהעיתון בקהילה על הפינה דמות בחסידות.
כל טוב, שלום שלום.
התוכנית בקהל חסידים בחסות אבי מלכה אירועים, שירותי קייטרינג לט כשר בכל הארץ, 052-6977-037. המקום הנכון, בני ברק, הרונוביץ' 10, מרכז רימונים, ירושלים, שמגר 4, ובאזור התעשייה בכפר חבד. המקום הנכון באופנה. מיכאל חדד, בריכת השחייה בכפר חבד, שמירת שבת וכל גדרי הצניעות. לקבוצות וליחידים 050-526-4864. נשמתה דאורייתא מזמינה לשיעור בספר התניא עם הרב יהודה כהן בימים ראשון עד רביעי בשעה 21:00 ברחוב רבי ישראל נג'רה 38 בירושלים.
חזרנו אליכם אחרי הפרסומות, אנחנו כאן בתוכנית בקהל חסידים, וחמישה דברים שלא ידעתם על חסידות פרמישלן.
ובכן, חסידות פרמישלן בימינו החזירה את עטרת פרמישלן אחרי שבמשך יותר מ-160 שנה מאז הסתלקותו של רבי מאיר השני מפרמישלן, השם הזה לא היה קיים כחסידות בפני עצמה. האדמור מפרמישלן, רבי מאיר רוזנבוים, הוא בנו של האדמור הקודם מקרצ'נף, שהשבוע מלאו 40 שנה להסתלקותו, ושמענו עליו מרבי אהרון כהנא.
חסידות פרמישלן קמה מחדש לפני 20 שנה. היא מתאפיינת בקבלת המוני בית ישראל מכל החוגים שבאים איש איש ומצוקותיו. המסורת של אדמורי פרמישלן, נדבורנה וקרצ'ניף, היא שביתם היה פתוח לכל מי שנזקק לישועה, כפתגמו של רבי מאיר מפרמישלן, שהיה אומר, יהודי בא אל מאיר כדי שפרתו תניב חלב וכבר את הדבורים תפיק דבש, וכשהוא הולך לביתו ויודע שיש אלוקים שפועל ישועות בקרב הארץ, שנינו הרווחנו. הוא הרוויח את ישועתו, ואני הרווחתי את שליחותי בעולם.
בית המדרש של פרמישלן הוקם בפרדס קץ, שבאותם ימים הייתה שכונת פשע שיהודים שומרי תורה ומצוות לא ממש נמשכו להתגורר שם. האדמור בחר ללכת דווקא לשם כדי להוסיף קדושה ולתקן את הדברים שדורשים תיקון, למרות שאז זה היה נראה חסר סיכוי. כיום יש שם שיקון שנקרא קריית פרמישלן, ובמקום מתקיימים חיי תורה וחסידות.
בתוך 20 שנה התקבצו אל האדמור מפרמישלן מאות משפחות, והחסידים מציינים במיוחד את תשומת הלב האישית שהם זוכים לקבל מהאדמור, מתוך יחס של אבהות והתעניינות בכל פרט. השבתות והחגים מושכים המוני יהודים שמבקשים לראות את עבודת הקודש של האדמור ואת ההכנות המיוחדות שהוא עושה לכל מצווה.
האדמור בפרמישלן ידוע כמלחין ניגונים רבים. עד עכשיו הופיעו חמישה תקליטים של ניגוני פרמישלן שהם יצאו לרגל שמחות שנערכו בחסידות, ובכל תקליט יש כמה וכמה ניגונים שחיבר האדמור.
אלה היו חמישה דברים שלא ידעתם על חסידות פרמישלן, ואם עסקינן בניגונים, קו אל השם של חסידות פרמישלן.
שגם אותו חיבר האדמור מפרמישלן.
כמובן.
Bye-bye.
הגענו אל השיעור בספר התניא, שאותו נשמע מפי הרב יחזקאל סופר. ערב טוב, הרב סופר.
ערב טוב לרב ברוד ולרב חיים פלם, מגישי התוכנית, והזנה נעימה לכל המקשיבים לה. בפעם הקודמת התוודענו בתחילת פרק י' לקיומה של נפש שלישית, והיא השכלית שתוארה הוא האדם, שבאמצעותה ניתן לתרגם את מושגיה המופשטים של האלוקית לשפת הכדאיות התועלתית, עד לשכנוע הנפש המעמית אשר קרבת אלוקים לי טוב, עד למצב של צדיק של התניא, אשר לתיאור עולמו הפנימי מוקדש כל הפרק. והנה, כשהאדם מגביר נפשו האלוקית ונלחם כל כך עם הבעמית, עד שמגרש ומבאר הרע שבא מחלל השמאלי, כמו שכתוב, וביירת הרע מקרבך, ואין הרע נהפך לטוב ממש, נקרא צדיק שאינו גמור, וצדיק ורע לו. דהיינו, שיש בו עדיין מעט מזעיר רע בחלל השמאלי, אלא שכפוף ובטל לטוב מחמת מיעוטו. ולכן נדמה לו כי ויגרשהו ויילך לו כולו לגמרי. אבל באמת, אילו חלף והלך לו לגמרי כל הרע שבו, היה נהפך לטוב ממש. מה הסביר אדמו"ר הזקן? הכוונה היא כאן לצדיק שהצליח לחדור אל תוך תוכו של החלל השמאלי של הנפש הבעמית, ולעקור משם את התאוות החומריות, ולהמירן בעונג אלוקי של אהבה ואירה. אך גם דרגה זו מנותחת באזמלו העדין של בעל התניא לשתי דרגות משנה, הצדיק הגמור ושאינו גמור, שההבדל ביניהם דק עד למאוד, שהרי שניהם אינם מרגישים שום משיכה תאוותנית, אפילו עמוק בליבם. ומעידך, שניהם מרגישים שליבם מלא אהבת השם כרשפי אש. מה אם כן המשמעות של המשפט, ואין הרע נהפך לטוב ממש? האם הוא כבר ביאר את החמץ, או שמה רק ביטלו, והוא עלול להיות חוזר ונאור? מבאר הרבי, וביור העניין, כי הנה צדיק גמור שנהפך הרע שלו לטוב, ולכן נקרא צדיק וטוב לו, זאת אומרת שרק בחינת טוב יש בו, הוא על ידי הסרת הבגדים הצועים לגמרי מהרע. דיינו למאוס מאוד בתענוגי עולם הזה, להתענג בהם בתענוגות בני אדם, למלות תאוות הגוף בלבד ולא לעבודת השם. למה הוא מואס בהם? מפני היותם נמשכים ונשפעים מהקליפה וסיטרא אחרא. וכל משהו מהסיטרא אחרא, הצדיק הגמור שונאו בתכלית השנאה. מחמת גודל אהבתו להשם. והוא אומר משפט, כי המיאוס הוא הפך האהבה ממש כמו השנאה. ואומר, הצדיק הגמור לא רק שהוא חודר אל החלל השמאלי, אל התת מודע היצרי ומנטרל את העונג החומרי, עד שאין לו אפילו שמץ תאווה בלב אל הרע, אלא יותר על כן, עוצמת העונג האלוקי של נשמתו הגיע לשיא כזה, שכל מה שמריח סיטרא אחרא גורם לו פשוט גועל נפש. אפשר לומר, יצרו הרע תשש. ראשי תיבות, תכלית שנאה סניתים. על דרך כמו שאנחנו מוצאים גם באנשים שאינם צדיקים, שישנם דברים מסוימים שלא רק שהיהודי לא יעשה אותם כי אסור, אלא זה בבחינת לא יעלה על הדעת, כגון אכילת חזיר בתודעת אדם חרדי, גועל נפש, או אפילו אדם סתם תרבותי, קניבליזם מעורר אצלו גועל וזעזוע, כי מעשים אלה מנוגדים לעצם מהותו. כך אצל הצדיק הגמור, כל מה ששייך לתחום הקליפה הוא בעיניו כעבית של שופכין, עד שאינו צריך בכלל להתאפק. וזהו הסימן שהוא הצליח לעקור את עצם מהותו של הרע כליל. עכשיו ממשיך האדמו"ר הזקן בחלק הבא לטהר את הצדיק שאינו גמור. הצדיק שאינו גמור הוא שאינו שונא הסתרה בתכלית השנאה, ולכן אינו מואז גם ברע בתכלית. וכל שאין השנאה והמיאוס בתכלית, על כורחך נשאר איזה שמץ אהבה ותענוג לשם, ולא הוסרו הבגדים מצויים לגמרי מכל וכל, ולכן לא נהפך לטוב ממש, מאחר שיש לו איזה אחיזה עדיין בבגדים מצויים, אלא שהוא בטל במיעוטו וכלא חשיב. ולכן נקרא צדיק ורע, מה זה ורע לו? ורע כפוף ובטל לו. ועל כן גם אהבתו להשם אינה בתכלית. ולכן נקרא צדיק שאינו גמור. זאת אומרת, גם האינו גמור אין לו שמץ של תאווה חומרית, אפילו לא בליבו. כל נפח ליבו מלא וגדוש באהבת השם ועירתו. אלא שבהתקלו מדבר מעשית רעך הוא לא חש מיאוס. למרות שגם בעיניו הדבר הוא לא אטרקטיבי, כמו כאכילת קש וטבן, שטעמם תפל, אבל לא מעורר גועל. וזה סימן שעדיין לא התנתק במהותו העצמותית מהרע. אלא שרע פוטנציאלי, עמום זה, קבור אצלו במעמקי התת מודע, ובטל בשישים שם. שזהו צדק ורע, לא. כלומר שמעט הרע כפוף אליו. ולכן הוא נקרא אינו גמור. ממשיך הרבי ואומר, והנה מדרגה זו של אינו גמור, מתחלקת לרבבות מדרגות בעניין בחינת מיעוט הרע הנשאר באחת מארבע יסודות הרעים. ובעניין ביטולו במיעוטו בשישים על דרך משל, או באלף, או בבא, וכיוצא בזה. והן הם בחינת צדיקים הרבים שבכל הדורות, כדאית בגמרא, שתמני שר אלפי צדיקים קיימי כמה קודש בריחו. מסביר הרבי, בסוג הזה של הצדיקים שאינם גמורים, נמצאים צדיקים רבים יותר מאשר בסוג הצדיקים הגמורים. וזה לא רק בגלל שיהלומים הם נדירים יותר מזרקונים, כי הריבוי של האינם גמורים אינו רק לרוחב בכמות האישים, אלא גם לגובה, בדירוג הפירמידלי. וזהו סוד פער המספרים שחזל נוקטים בקשר לכמות הצדיקים שבכל דור. לפעמים כתוב, תמני שר אלפי צדיקים, 18,000. לפעמים, למדוו צדיקים נסתרים, או שבעה רואים. רשבי אומר, אם שניים הם, אני ובני. עד שמגיעים לרמה של צדיק יסוד עולם בלשון יחיד. למה זה? כי ככל שעולה איכות הצדיק ומיעוט הרע שבעולמו הפנימי, כך עולה נדירותו. על דרך המיעוט של שרי אלפים ביחס לריבוי של שרי החמישים ושרי העשרות, שההבדל ביניהם הוא לא רק כמה פיקודים נמצאים תחת שליטתו, אלא גם בטיב אישיותו ומנהיגותו של שר האלף, שבגלל זה הפקידו בידיו אחריות גבוהה יותר. במאמרי משנת חב"ד מבואר שהדירוג האיכותי של סוגי הצדיקים מקביל לדרגת העולם שממנו נמשכו נשמותיהם. כך ששרי העשרות, החמישים, המאות והאלפים הם מקבילים לארבעת העולמות עשייה, יצירה, בריאה ואצילות. והצדיקים הגדולים שנשמותיהם באים מעולם האצילות הם יחידי סגולה מועטים בכל דור. עד למשה רבינו שבדור. שהוא בבחינת רשבי שאומר, יכולה אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין. ונסיים, אמנם את רמת מיאוסו של הצדיק ברע אין לנו יכולת לזהות, אבל את רמת אהבת ישראל שלו ניתן למדוד על פי הפתגם, צדיק קטן אוהב רשע קטן. צדיק גמור מסוגל לאהוב נשמת אפילו רשע גמור מישראל, כי אהבת נשמתו גוברת על מאוסו מרשעו.
תודה לרב יחזקאל סופר, וזה הזמן לציין שמדי יום חמישי בשעה 10:30 בערב, הרב סופר מוסר שיעור בחסידות בבית נשמתה דאורייתא ברחוב רבי ישראל נג'רה 38 בירושלים, והציבור מוזמן.
ואנחנו כעת עם הוורט החסידי.
אז דיברנו על אב ובן, הנהגה, הנה סיפור על אב ובנו. הרבי מאפתא, אוהב ישראל, הצדיק רבי אברהם ישוע אשל מאפתא, יצא פעם אחת למסע ונסע איתו בנו, רבי יצחוק מאיר מזינקוב. בכל עיר וירה שהם נכנסו אליה, יצאו לקראתם המוני יהודים וחלקו להם כבוד רב. הרבי מאפתא היה ידוע בענוותנותו הגדולה, והוא הצטער צער רב מהכבוד שחלקו לו, ואמר שוב ושוב, למה חולקים כבוד גדול כל כך למי שלא ראוי לזה? רצה הבן קצת להפיס את דעתו ואמר לאביו, האנשים האלה הם לא באים לכבודך אבא, הם יוצאים לכבודי. נהנה האב מדברי בנו וחדל מלהתלונן על הכבוד. אבל למחרת אמר הרבי מאפתא אל בנו, אני שמח שאנשים חלקו לך כבוד, אבל למה הם חשבו שראוי לכבד אותך כל כך? השיב הבן, הם כיבדו אותי משום שאני בנו של הרבי מאפתא.
איך הכל מתקשר מתחילת התוכנית לסוף התוכנית. תודה לך, תודה לך הרב מנחם ברוד.
תודה לך חיים פלם.
תודה למוטי קופר הטכנאי, והטכנאי באולפן ליוסי אייזנטל. בעזרת השם בשבוע הבא, שוב.
יום רביעי, 18:00, בקהל חסדים.
תודה לכם.
תוכנית בקהל חסידים בחסות המקום הנכון, בני ברק, הארונוביץ' 10, מרכז רימונים, ירושלים, שמגר 4, ובאזור התעשייה בכפר חבד. המקום הנכון באופנה, קייטרינג ריפקין, אוכל ביתי טעים וטרי, בכל יום שישי בכפר חבד, 03-960-6204. מיכאל חדד, בריכת השחייה בכפר חבד, שמירת שבת וכל גדרי הצניעות, לקבוצות וליחידים, 050-526-4864. נשמתה דאורייתא מזמינה לשיעור בספר התניא עם הרב יהודה כהן בימים ראשון עד רביעי בשעה 21:00 בערב, ברחוב רבי ישראל נג'רה 38 בירושלים.